שלום, אנחנו נמצאים בשיעור מיוחד שיעסוק בנושא ההכנה לשיעור. השיעור יתבסס על קטעים נבהרים ממאמרו של הרבש, מהו תורה ומלאכה בדרך השם. המאמר המלא מופיע בכתבי רבש, כרך א', עמוד 627. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבהרות הקשורות לחומר הנלמד ישאלו במהלך השיעור.
כל הקושי בחוכמת הקבלה ביישום שלה בזה שאנחנו רגילים בעולם שלנו, במצב שהתרגלנו אליו, לפעול מעצמנו. כמה שיש לי כוחות, כמה שיש לי ידע, כמה שיש לי מרץ, קשר עם הסביבה, יכולות הפנימיות שלי שנולדתי איתם, שקיבלתי בחינוך ובהשכלה, בכל אלו אני משתמש, ואני המקור, אני המרכז, וממני, מעצמי אני פועל, וכך אני פורץ את דרכי בעולם. ו בכל צד ושעל אנחנו כך רואים שזה מה שהולך, כי אנחנו נולדנו כאן, כבר נמצאים כאן מכוח האגו, הרצון לקבל, ואם משתמשים ברצון לקבל ורוצים על ידו לפרוץ לעולם ולהרוויח, לרכוש, אז משתמשים בכל היכולות שלנו, יכולות הפנימיות ואמצעים החיצוניים. ובי יש אז כוח ושכל ומרץ וחוצפה וכל היצרות שיש בי, אני משתמש מעצמי החוצה. לא כך בתיקון הנשמה, שאם אני לא שם לפניי מטרה היא להצליח בעולם הזה, אלא להצליח כלפי עולם הבא, לפרוץ לתוכו, לרכוש אותו, אני לזה מלכתחילה לא בנוי. אין לי לא כוחות, לא הבנות, לא שום תכונות שאני יכול מעצמי להתקרב, להתקיף, לפרוץ, לכבוש את העולם העליון. לוקח לי זמן עד שאני מודע לזה, אבל אחרי שאני רואה שזה לא הולך בכלים הרגילים שלי, אני רואה שידיים נרפאות, אני כולי נמצא בחולשה, אני לא יודע מה לעשות, ובדרך כלל זה גורם לאדם איזה מין נבוט כללית. אין? ניווי?
ניוון.
ניוון כללי. כזה, נו. אם לא, אם אין לי שום אמצעים, כלים, שאיתם אני יכול ללכת ולכבוש מה שאני רוצה, להרוויח, לקנות, מה עושים? וכאן יש שני הנקודות שאנחנו צריכים לרכוש. שתי ידיעות. ידיעה אחת, שאני לא שייך, לא קשיר בשום דבר לעולם הרוחני, עולם העליון, וזה בטוח, ברור, עכשיו ברור לי יותר, ונקודת החולשה הזאת היא נקודה טובה, זה בעצם הכרת הטבע שלי שהוא מנותק, לפחות מנותק, עוד לא מנוגד אולי, אבל מנותק מהרוחני, ועל ידו אני לא אצליח. זאת אומרת, אין לי שום התחלות, כלים, עצות, אמצעים למה שאני רוצה להגיע. אין. כאילו אין לי ידיים ורגליים ואני נמצא מחוסר תנועה וגישה. זה דבר אחד. ודבר שני, שאני כן מסוגל לרכוש כוח שיעזור לי, שכל שיכוון אותי לרכוש את העולם העליון דרך הסביבה, שסביבה של העולם העליון או אמצעי לעולם העליון זו הסביבה שנמצאת לידי, הקבוצה שאני מגיע אליה מלמעלה שמסדרים לי אותה, ודרכה אני יכול לקבל כוחות עליונים שהם השפיעו עליי, ולרכוש עולם העליון זה לא שאני בא ורוכש אותו מעצמי אליו, קונה אותו, בולע אותו, פורץ לתוכו. לא. לרבוש עולם העליון, אני צריך רק להתאים את עצמי אליו, ולגלות שאני נמצא בו. זאת אומרת, ממש הגישה היא בעבודה ובתוצאה ובמעמדים אני והוא, העולם העליון, הם ההפוכים ממה שאנחנו עובדים בעולם הזה. בעולם הזה מה שאני רוצה לרכוש, אני צריך להגיע אל זה, לכבוש את זה, ובעולם הרוחני הוא הפוך, הוא מוכן, אני נמצא בתוכו. רק אני צריך להשתנות כדי להיות בו, להימצא בו. ואז אני צריך לשנות את עצמי בהתאם לעולם העליון, בזה שאני דרך הקבוצה מושך ממנו כוחות, ועל ידם אני משתנה ומגלה כך ב-125 מדרגות, צעדים, דרגות, שלבים, את העולם העליון הזה. שהוא יותר ויותר ויותר נפתח, מתגלה. זאת אומרת, הכיוון הוא לא שאני עובד על משהו מבחוץ, הכיוון הוא שאני עובד על משהו שבי, מושך אליי כוחות השינוי, ולא כמו שבעולם הזה שאני שולח כוחות ממני למשהו. ומכאן נובע כל המעמד שלי כלפי הסביבה, כלפי החברה, שלא שאני בא לשנות אותה, לקבוע במשהו, לכבוש אותה, כמו שבעולם הזה אני כובש ככה סביבה, נכנס בה, עד שאני מנהל אותה, עד שאני רוכש אותה, על ידה אני הולך הלאה ומצליח. אנחנו רואים את זה, במיוחד רואים את זה בפוליטיקאים, ככה, שם זה בצורה בולטת ביותר, מהחברה שלנו, דוגמאות כאלו. אלה, כאן זה ההפך, שאני נמצא בסביבה, שאני בשקט, אפילו בלי לדבר איתם, אלא אם הם כולם פחות או יותר נבחרים מלמעלה על ידי כוח העליון, עולם העליון, להגיע לשם, אז אני, אם מתבטל כלפיהם, מקבל מהם, סופג מהם כוחות. וכוחות האלה מצטברים בי, מצטרפים לנקודה שבלב שלי, ואז אני משתנה. זאת אומרת, כל המדידה שלי לא כמה שאני רוכש מבחוץ, אלא כמה שאני משתנה מבפנים. לפי התכונות החדשות, לפי ההרגשות וההבנות החדשות, כלפי הלימוד, כלפי הנושאים שעליהם מדברים בחומת הקבלה. ולהעמיד את עצמו נכון מגישה שבעולם הזה לגישה שכלפי עולם הרוחני, זה לוקח הרבה זמן. כי עד שאדם לא מתייאש, עד שהוא לא מגלה שאין ברירה, עד שהוא מבין שצריך להיות אחרת, מתחיל לשמוע ולממש וסוף סוף מגיע לסידור כזה הנכון ששם את עצמו תחת השפעת הסביבה, זה לוקח הרבה זמן. בעצם זה העיקר. מי שעובר את השלבים האלו ונכנס ליחס הנכון לסביבה, כבר עשה את השלב הראשון המסוכן ביותר בדרכו, שהאגו שלו לא אכל אותו באמצע, בדרך. וכבר מכאן והלאה יש עוד שלבים, אבל עליהם אנחנו נדבר אחר כך. חשוב בשבילנו להגיע למעמד הנכון עם הסביבה. ועל זה במיוחד כותב רבש בכל המאמרים, כי אחר כך אפילו אפשר להגיד צעדים יותר קלים, כי יש כבר לאדם גישה נכונה, ריכוז, פוקוס נכון על הדברים, שהוא מבין שהאור הוא הראשון והוא רק הפועל, ו אנחנו צריכים לתת לו הזדמנות לפעול, ולא להפריע עם האגו שלנו לקפוץ כאילו שאנחנו בעלי הכוח והבנה משהו לעשות. אלה יש לנו, ניתן לנו רק להכניע את עצמנו כלפי הסביבה, שזה בצורה טבעית נמצא בנו, ואז לקבל כוחות השינוי, כוחות התיקון. ולכן כשאנחנו מגיעים לשיעור איפה שאנחנו נמצאים יחד כולנו, כל אחד צריך לעשות הכנה לזה, שעכשיו אני בא להעמיד את עצמי תחת השפעת הסביבה, שבתוך החברים שלי ישנם כוחות אדירים של הבורא, ואני רוצה להיות בהשפעתם, תחת השפעתם. רק זה יכול לשנות אותי. זאת אומרת, סביבה זה איזה קור, איזה מכונה גדולה, אני לא יודע איך להגיד, איזה מחלקת טיפול, בית חולים, משהו שמבריא, משנה, מייצב אותי בהתאם לדרגה הראשונה לרוחניות. ואני צריך ממש להתייחס אליה, לסביבה, כמו לאיזה מחלקת טיפול. שאני זקוק לבוא אליה וכל פעם לקבל משם טיפול. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז אני לאט לאט מבריא. מתחיל יותר לשמוע, מתחיל יותר להבין, יותר להסכים, יותר להרגיש, לראות איך שבי משתנים היוצרות שלא היו קודם, ובהם אני מתחיל להיות יותר רגיש לסביבה כללית, שממנה אני מתחיל להרגיש איזה מין תופעות כאלה מיוחדות, שיש בה איזושהי נכוחות של כוח העליון, שלאט לאט כך מתבהר לחושים שלי, ובהתאם לזה אחר כך להבנה שלי, שחושים מתחילים להתרשם, אז שינויים שבהם מביאים לי מחשבות, מחשבות שמתחברות מביאים לי הבנות, וכך אני הולך ונקשר לאותו כוח עליון שכבר הולך ומתגלה כלפיי. לכן לסדר את היחס נכון לסביבה, ובמיוחד בזמן הלימוד, זה דבר החשוב ביותר לאדם, כי בזה הוא בעצם מבריא, הוא מגיע לטיפול היחידי, לפעולה היחידה של התיקון, שיכולה לעבוד, שיכולה לעבור עליו ולהביא אותו לכבוש עולם הרוחני. בצורה כזאת הוא כובש אותו, שהוא משתנה. ולכן כתוב, מי הוא הגיבור הכובש את יצרו, המשנה אותו בהתאם לרצון הרוחני. ולא שבכוח שלו לא לשנות את עצמו, אלא לפרוץ למשהו שמחוץ לך. כך זה רק בעולם הזה אנחנו איכשהו מסוגלים לעשות, ואחר כך גם כן רואים שאף פעם זה לא מביא לנו תועלת האמיתית, זאת אומרת לזמן ארוך, לנצח. אלא תמיד זה בא ואחר כך חוזר ככישלון, ללמד אותנו שכל השימוש באגו הוא לרעתנו. נו, בינתיים יש אחרי זה עוד שלבים ועוד תוספות, אבל קודם את זה. כדי לייצב אותנו נכון כלפי הסביבה ולימוד, איך לקבל על ידם כוח הטיפול בנו, שעל ידו אנחנו נגיע להשתוות הצורה לכוח העליון הקבוע הנצחי, רבש כתב את המאמרים האלו. אז בואו נראה אולי מה נראה, יכול להיות שנראה עוד משהו. אז אנחנו בקטע השני, כן, כן. בבקשה.
אומר הרבש כך, אני מזכיר שוב, אנחנו קוראים קטעים נבהרים ממאמר הרבש, מהו תורה ומלאכה בדרך השם. המאמר המלא נמצא בכתבי רבש, כרך א', עמוד 627. האדם צריך לכוון לפני לימוד התורה את הסיבה שבשבילה הוא לומד עכשיו תורה. כי כל מעשה צריך להיות איזה מטרה, שהיא הסיבה שעושה אתה המעשה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, תפילה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. לכן, מטרם שהוא הולך ללמוד תורה, הוא צריך להכין את הכוונה. וכך אומר שם בהקדמה לתעס, וזה לשונו. ולפיכך מתחייב הלומד בטרם הלימוד להתחזק באמונת השם יתברך ובהשגחתו בשכר ועונש. ובדרך הזה יזכה להנות מהמאור שבה, שגם אמונתו תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה. אפילו מי שיודע בעצמו שעדיין לא זכה חס ושלום לאמונה, יש לו תקווה גם כן על ידי עסק התורה. כי אם ישים ליבו ודעתו לזכות על ידה לאמונת השם יתברך, כבר אין לך מצווה גדולה מזו. ולא עוד, אלא שאין לו עצה אחרת מזו.
כי השלב הראשון שאנחנו צריכים לעבור זה להשיג תכונת השפעה על פני הרצון לקבל שלנו. קודם כל, חשיבות לזה, איך אני אקבל משהו שלא חשוב לי. במידה שאני מגלה שזה חשוב, אז אני עובד כדי לרכוש את זה. אני חייב לשלם על זה ביגיעה, בקושי שאני משיג את זה. במידה הזאת, תכונת ההשפעה שאני רוכש איתי יותר חזקה בי. עד כמה שאני משקיע יותר, עד כמה שתכונת ההשפעה היא מתחילה לרחוב על האגו שלי, כך מודדים את הגודל שלה, את הכוח, חוזק שלה. בעצמה היא לא נמדדת מחוץ לחומר שלי, הרצון לקבל, אלא כמה שהיא שולטת על הרצון לקבל, כמה שאני מכניע הרצון לקבל כדי שעליו תשלוט תכונת השפעה, במידה הזאת אני יכול למדוד אותה. זאת אומרת, הרצון לקבל הוא המודד, והוא בעצם כוח הפנימי של תכונת ההשפעה. כי תכונת ההשפעה עצמה היא לא צריכה כלום. כמו אותו חפץ חסד שחי ביער. זה, אין לו רצון. שום דבר אין לו. אלא אם אנחנו מדברים על הנבראים שבהם הרצון לקבל הגדול, אז על כמה שהם מסוגלים להעמיד את הרצון לקבל שלהם תחת תכונת ההשפעה, שתכונת ההשפעה תרחוף עליו. במידה הזאת תכונת ההשפעה מקבלת כוח, ו אז אדם איתה מתחיל לעבוד. לכן בתכונת השפעה ישנם מדרגות, דרגות, ממלכות לבינה, שזה גובה, שאדם הולך ורוכש תכונת השפעה על פני כל האביות שלו. הוא צריך להתמודד עם האגו שלו. אל תעשה לחברך מה ששנוי עליך. אני רוצה לעשות רע לשני, הרצון לקבל שלי האגואיסטי, הוא רוצה להריע לכולם, הוא נהנה מזה. אולי אנחנו עוד לא יודעים, במידה שאדם מתחיל לעבוד עם תכונת ההשפעה, לרבוש אותה, היינו לרבוש אותה שהיא תשלוט על הרצון לקבל שלו. זה נקרא לרבוש ברוחניות. אז הוא מתחיל לראות עד כמה שרצון לקבל נפתח ומתגלה, והוא מבין אז עד כמה שזה הר של סיני, סיני יש בו. ולכן תכונת ההשפעה שבאדם, היא מתחילה לקבל גובה, שלא לעשות רע לזולת, זה שלבים ארוכים בכל העומק של האגו שלו, שהוא חייב מקל לכבד ממש להכניס לתוך האגו שלו רצון לקבל שלו תכונת ההשפעה, חפץ חסד, ולהיות בחפץ חסד בכל האביות שבו, שורש א', ב', ג', ד'. וכך מגיע למדרגה שנקראת גרד בינה, שגם החוכמה, אור החוכמה מתלבש באור החסדים, רק שהוא לא מקבל אותו, הוא רק נמצא שם אור החוכמה, כדי שהאדם יראה שהוא כן מסוגל לעבוד בחפץ חסד ללא לקבל מילוי לתוך הרצון לקבל שלו. יש בזה הרבה עניינים דקים, מה זה אור חוכמה, מה זה אור חסדים, אין אור חוכמה ואור חסדים, יש אור וזהו, אלה כלפי האדם, איך שהוא עובד עם הכלים שלו, כך זה מתחלק. אבל אני רוצה להגיד שאותה תכונת ההשפעה היא כחפץ חסד, היא גם כן רב גוונית, וכך אנחנו מגיעים אליה, ואחר כך אז ממשיכים הלאה. אז זה מה שאומר בעל הסולם באות י' ז' בהקדמה לתז, שאין לך מצווה יותר גדולה מלרכוש את התכונה הזאת, שאתה לא רוצה כלום. נו, על דברים הכרחיים, מה ששייכים לגוף, לעולם הזה לא מדברים, כי מדובר על זה שאדם הולך לרכוש את העולם הרוחני, לכבוש עולם הרוחני. הכוונה היא שמתקן את עצמו. שוב אני אומר, זה דבר ההפוך ממה שאנחנו חושבים על לכבוש ולרכוש, שזה הוא משנה את עצמו, מתאם את עצמו לעולם הרוחני, זה נקרא שכובש אותו, רוכש אותו, נכנס בו, מגלה אותו. וכל העבודות בעולם הרוחני הם תמיד תמיד עם הטבע שלנו, עם האגו שלנו, אף פעם לא כלפי חוץ. כי אני הוויה לא שיניתי, העולם הרוחני מלכות דין סוף, זה דבר הקבוע, הנצחי, השלם, וכל השינויים, דרגות, עולמות, פרצופים, כל השינויים הם בתוך האדם. אנחנו צריכים רק לעלות בקשה, לדרוש כוחות את השינוי, ובהתאם זה, לזה לראות מה השגנו, לאיזה מגע נכנסנו, ושוב לדרוש שינוי, ושוב לקבל אותו, ושוב לבדוק לאיזה קשר הגענו עם אותו המציאות, עם הבורא, עם המצב הקבוע. וכל השינויים אדם רואה בו, בתוכו, פרצופים, עולמות, ספירות, הכל בתוכו, ומלאכים כל התופעות זה בתוך האדם עצמו כלפי אותו האור העליון המופשט, שעל רקע שלו, שרקע הזה הוא לא מרגיש, אלא מרגיש הפעולות משותפות בינו לבין אותו האור המופשט. נו, אז לפיכך מתחייב הלומד טרם הלימוד, למה הוא מתחייב? הוא חייב להתחייב ממש כחובתו, כי אחרת בשביל מה הוא ניגש ללימוד? שהוא צריך את תכונת ההשפעה, אמונה, שלזה, לשם זה הוא בא ללמוד. כן.
שאל קיריל מקבוצת קרמיאל, עדיין לא ברור איך לשמור על כוונה ברצונות הבהמיים, כלומר איך לשמור על כוונה למשל שאני אוכל או אני הולך לסרט עם האישה.
בכל הפעולות שאדם עושה בעולם הזה, הוא גם כן יכול לשאול בשביל מה הוא מבצע אותם, מה יש לו מזה. כי אם קיים באיזה רגע בעולם הזה, אז כל הרגעים אנחנו צריכים בעצם לכוון גם כן לאותה המטרה הנצחית הגבוהה, לחזור לשורשנו. מהשורש שאנחנו הגענו בהשתלשלות כל הפרצופים ועולמות וספירות ולכאן, אז אנחנו לכן נבנים כאן בעולם כזה, שאנחנו עם אישה ועם קולנוע ועם האוכל ועם השירותים ועם האמבטיה ועם המיטה ועם עם כל הדברים. זה מהדרגה העליונה ביותר, כך זה התגלגל, שאנחנו פתאום מרגישים את עצמנו, זה אנחנו וזו הסביבה שלנו, אלו החיים. לכן, אין לנו בעולם שלנו, מה שלא תמצא, הדברים הטובים, הגרועים, היפים או לא, אין להם בכלל חלוקה הזאת כמו שאנחנו מחלקים אותם, ליותר יפים, פחות יפים, הכל זה בא מהשורש העליון. אז אם כך, כל התוצאות האלו אנחנו צריכים להחזיר בחזרה לשורשו של כל אחד ואחד, לאותו השורש היחיד. לכן אם הולכים למיטה ולקולנוע עם אישה ואוכלים, לא חשוב מה שעושים, כל דבר אתה יכול לצרף להשגת המטרה, לפחות ככה במחשבה, שגם את זה אני צריך כדי מכל הסדר החיים שלי להגיע לרוחניות. ואז אתה תראה עד כמה שכדאי לך לבצע את הדברים האלה או לא, עד כמה שהם קרובים יותר או אולי מזיקים להשגת המטרה. אז אתה תראה את זה. כן.
טרנס מפריז שואל, רב, מה לעשות עם הרגשה שככל שאנחנו פועלים יותר להצלחת הקבוצה, יותר ויותר מורגש בנו שעובדים לתועלת האגו שלנו?
לשמוח זה גילוי הרע. בלי לגלות את הרע לא יכולים להגיע לטוב. נו, ומה הלאה? אני רואה בקבוצה שמה שאני פועל כלפי הקבוצה, אני סך הכל רוצה רק לטובת עצמי. נו, מה עושים הלאה? חסר לי רק דבר אחד, מנקודה אחת אי אפשר לעשות כלום. הפעולה היא חייבת להיות מכוונת, וקטור מה שנקרא. אם זה סתם כוח, זה פוטנציאל. יש לי כוחות בפנים, נו, ומה אתה עושה איתם? זה כוח הפנימי, כמו מנוע דומם. אז הוא עצור, הוא לא עושה כלום. יש בו כוח פוטנציאלי גדול, נגיד 200 כוח סוס, מה הלאה? זאת אומרת, אתה צריך להפעיל אותו, אתה צריך להעמיד אותו באיזשהו כיוון, לאיזה עבודה, לאיזה פעולה. זאת אומרת, צריכים שתי כוחות, שתי נקודות, וקטור. אין? כיוון לכוח. כיוון לכוח נותן השכל. לכן, כוח ושכל יחד הם עובדים טוב. כך צריך להיות. אז מזה שאני קיבלתי ייאוש מהקבוצה, מזה, מיחס שלי לקבוצה, זה עדיין לא נותן לי מקום הפעולה. אני צריך לקשור את זה עם המטרה. כל מצב שלי. אני עכשיו ראיתי, גיליתי, פתאום הרגשתי שאני ניגל ממש מעצמי, אני רואה בכל הפעולות מה שעשיתי, או בפעולה מיוחדת, מתגלה לי שאני אגואיסט, שעשיתי את זה ממש למען עצמי, לא יכולתי לעשות את זה ולשנות את זה, לעשות את זה למען החבר, לא יצא לי. קודם כל, א', אין עוד מלבדו. זה לא שזה לא יצא לי, הבורא סידר לי את הבירור הזה. כן? מתוך הנקודה הזאת של בירור שלא יכולתי לעשות כלום. בגלל האגו שלי, בגלל שבורא רצה ללמד אותי שאני נמצא בשליטת האגו, מה עליי עכשיו לעשות? מה רצון שלו שאני ארגיש כך? שאני עכשיו אקבל מזה גדלות של המטרה, של תכונת ההשפעה. מצב הפוך, תכונה הפוכה ממה שאני נמצא, שגיליתי עכשיו. מאיפה אני לוקח גדלות של תכונת ההשפעה? מאותו מצב שהתגלה, כי אין אור בלי כלי, אין הרגשה שהיא לא מתקיימת משניים, מאור וכלי. אז אני מרגיש את עצמי רע, לעומת מה? לעומת מה שאני מבין שהייתי יכול לעשות טוב אולי, להתייחס אחרת אליהם. יש לי כבר שתי נקודות. אז איך אני עכשיו מעביר את עצמי למי נקודה שאני הרגשתי את עצמי ככה בזוי בתוך הרצון לקבל, ממש במגיל, לנקודה שאני באמת משפיע, במצב כזה הייתי מתנהג נכון וטוב. מה חסר לי? חסר לי כוח, אני צריך לדרוש אותו. בשביל מה? זה לא הכל. בשביל מה לדרוש את הכוח? שיהיה לי יותר טוב ויותר יפה, שאני לא יגל מעצמי כמו קודם, שהאגו שלי סובל שהוא גילה את עצמו כך? אז אני שוב אגואיסטי. אני חוזר רק בסיבוב שני על זה. לא, אני לא רוצה לעשות לא עבודה ולא תוצאה ממנה למען עצמי. כי זה יהיה גם כן לאגו, רק בדרגה יותר גבוהה. לא, אני רוצה לעשות את זה כך שאני מגלה בזה נחת רוח לבורא, שהוא מתקן אותי, אני רוצה שיהיה לו מזה תענוג. לנסות ללכת עוד קצת קדימה, עוד קצת, עוד טיפה, וכך להתקדם כמה שאפשר. אלו הבירורים הראשונים שחייב אדם להשתדל ללוס אותם ממש. עבודת הבירור כמו בשיניים. ככה, ללוס. לטחון, משהו יותר נכון. כן, אלה.
איך כשאדם עושה את הניסיון לברר ולתחון את זה, הוא מתגבר על הקיר שהוא נכנס בו אחרי שהוא מתקדם כמה סנטימטרים פנימה? יש איזה קיר שלא משנה מאיזה כיוון הוא לא מנסה להגף אותו, ואיך שהוא לא מנסה, איך שהוא מבין לממש עצות, הוא נכנס בקיר הזה כך או אחרת, והוא לא יכול להיכנס יותר פנימה. זה איזה עצירה כזה מוחלטת.
אין דבר כזה. אין. זה אם אדם עומד מול הקיר נדבק אליו ולא זז, הוא מתחיל לראות שכלי הזה הוא די רך, הוא אפשר לעבור דרכו, אפשר להזיז אותו, אפשר הוא מתחיל לקבל מהקיר הזה הבחנות. אין מחוץ לנו שום דבר, הקיר הזה בתוכנו, בתוך האגו שלנו. אם אתה נמצא בהתמדה עם המצב, מצב עצמו שאור שבו מתחיל להשפיע על הקיר שזה האגו שלך, שאתה מרגיש שאתה לא יכול להתקדם, זה לא האור, זה לא לפניך, זה כמו בתפיסת המציאות, זה בתוכך. ואז אתה פתאום מתחיל להרגיש שהאביות הזאת היא מתרככת, האור משפיע עליה, הופך אותה ממשהו מוצק לקצת יותר רך, אחר כך אפילו לנוזל, שאתה יכול להתערבב איתו. עם התכונה הזאת אתה כבר יכול להיות כלול איתו. לא, לא, לא לעזוב. העבודה הזאת הפנימית היא מאוד... היא לאט לאט תופסת את האדם, ממלא לו את החיים, הוא מתחיל להיות בזה, מתחיל לדבר עם הבורא, פתאום הוא מגלה שם שיש עם מי לדבר, פעולות הלוך והפוך, אם אני עושה ככה, מה אני מקבל, כך, אם אני אעשה ככה, מה היה תגובה, ואז מתחיל ללמוד את הבורא ובדרגות. בהתחלה הוא זה בדרגה כמו עם הדומם, היינו כוחות פיזיים כאילו, אחר כך כמו עם הצומח, שיש כאן תגובות חיות המתפתחות, אחר כך בדרגת החי, שמתחילים כבר להתחבר בדרגת ההרגשה המשותפת, ואחר כך בדרגת המדבר, שמתחילים להשתעשע כמו גדול עם הקטן וקטן עם הגדול, וככה זה בא. העיקר להבין שזה בתוכנו, לא מחוץ לנו. כן.
איך נכון לקחת את הקבוצה איתי לפריצה הפנימית הזאת?
אתה תוכל לקשור את זה אחר כך, לא עכשיו. לא עכשיו. זה יתגבש בפנים. ברוב המאמרים אנחנו רואים שהרבש אפילו לא מזכיר את הקבוצה. טוב, ניתן לו לשאול, בבקשה, מהר.
My name is Jairon Guerrero. I come from Norway. In this work, when fear or anger appears, how shall we treat them in order not to have bad conscience of what we are doing?
לא כל כך הבנתי איך קוראים לו, מנורווגיה, חבר. הוא אומר שבעבודה הזאת, מה עושים כשמתעורר פחד או איזשהו רעב, כך הוא אמר, איך אנחנו מתייחסים אליהם, שלא יהיה לנו כעס. הבנתי. אוקיי, הוא מתכוון לאיך רעב או כעס שמתעורר בעבודה הזאת, מה אני עושה איתם, איך אני מתייחס אליהם, כדי שזה לא יביא אותנו למצב של, אולי הוא אמר, הוא מצפון רע, או שאדם ירגיש רע.
אתם רואים, אפילו נורווגים כאילו הם כאלו קרים, מיושבים, אבל כעס, וזה, האגו הוא בכל אחד, דרך אגב, זה, ואנחנו חושבים שיש הבדל בין בני אדם בעולם הזה, שזה מגיע להבחנות רוחניות, לא. שם זה, העמים הרגועים ביותר, הם פתאום אתה רואה אותם מתלהבים ולחוצים. מה עושים? יש כעסים שהם מכוונים לתוך האדם, למה אני לא כך ולמה לא עשיתי כך וכך, לא הצלחתי. יש כאלו כעסים שכבר הוא מעביר אותם לבורא, למה הבורא סידר לי כך ולמה שיקר לי, למה סיבב אותי כך שאני לא יכולתי לעשות את הפעולה. אחר כך הוא כועס על עצמו, למה אני חושב ככה על הבורא שסיבב לי את הפעולה הזאת, הרי הוא סיבב לי נכון, למה אני מבולבל עד כדי כך שאני מאשים אותו ולא יכול לקבל את זה בהרגשה יפה ובמקום כעס, שאותו מתח שיש לי בכעס, באותו כוח, אני אהפוך אותו לתודעה, ליחס יפה, לזה שעשה לי את כל הדברים האלה וגילה לי את הרע וכו' וכו'. זאת אומרת, יש בכל אבחון הוויה משלו, ואם אנחנו תופסים רק איזושהי מידה בתחילתה שהיא מתגלה, אני עדיין לא אומרת כלום. לאט לאט נגיע למצב שהכל נצדיק. בסופו של דבר, אם אנחנו מגיעים לבירור של כל תופעה ותופעה בהוויה שלה, בשורש א' ב' ג' ד', בהבחנה האחרונה, אנחנו שמגיעים למלכות ורואים איך מה קיבלנו מזה, אנחנו מודים על זה, אנחנו רואים שכל התוצאות האלו הם מהכתר, כמו בדלת פינות דור ישר. מלכות הרגישה את הכתר, ואז היא עשתה צמצום, הרגישה בושה, עשתה צמצום, ואז היא פונה אחרת, רוצה להודות לו, רוצה להידמות לו, להחזיר לו וכן הלאה. כך אצלנו. עד שאנחנו מרגישים את התופעה איזושהי קטנה וחושבים שזה הסוף. לא, תעבוד איתה יותר ויותר, ועם תופעות אחרות, הם יחזרו על עצמם, ואחר כך אתה תגיע למצב שאתה תגיד, כעס זה דבר כל כך טוב, אבל אתה תגיד עליו טוב שהוא הגיע הכעס הזה בהבחנות שלך, כבר לא בדרגה בהיכרות הראשונה, אלא בעמקות, בתוך האגו ממש, בתוך הבחינת דלת, ואז אתה תראה שהוא משתלשל לך מהבורא, ובא במיוחד, כי הכעס זה בעצם תגובת האגו הגדולה, הטבעית, הפנימית, הטובה, הנכונה ביותר. לכן דווקא תשמח שאתה כבר נמצא בכעס. נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.